דף נ"ט עמוד ב' במשנה. ואילו מלאכות שהאישה עושה לבעלה. אישה יכולה לעשות לבעלה איזה מלאכות שהיא רוצה. אילו מלאכות שהיא מחויבת לעשות לבעלה. תוכנת, חיטים לקמח, ואופה פת עבורו. ומחבסת את הבגדים. מבשלת לו מאכל. ומניקה את בנה שהבן הזה נולד לה ממנו. היא חוסכת לו כסף, כי אם היא מניקה את הבן הוא לא צריך לזכור לו מנקת. מצאת לו עמיתה ועושה בצמר, צמר זה כבר היא עושה בשבילו מלאכה. הכניסה לו שפחה אחת, אם בנידוניה היא הכניסה לו שפחה, לא תוכנת ולא עופה ולא מחבסת. אז היא לא מחויבת בחלק מהמלאכות. שתיים, אין מבשלת ואין מניקה את בנה. לא שהשפחה מניקה, היא כבר לא מחויבת בהנקת הבן. והגמרא תברר אחרי זה מה פירוש, אז מספיק שפחה אחת כנגד אישה אחת, והיא תעשה את כל הדברים שהאישה הייתה צריכה לעשות. בשביל מה צריך לדבר על שלוש, אין מצאת לו עמיתה ואין עושה בצמר. ארבע, יושבת בקתדרה, יושבת בקרוסה, מנדנדת רגליים, ואפילו היא מבקש ממנה משהו מהעלייה, אומרת לו, אולי תוריד, אולי את יכולה להוריד לי משהו מקומה שנייה, אז היא אומרת לו, בשביל זה שמתי 1, 2, 3, 4. תבחר, אני לא זזה. רבי אליעזר אומר, משנה, לא, רבי אליעזר אומר, אפילו הכניסה לו 100 שפחות כופה לעשות בצמר. אפילו אם הכניסה לו 100 שפחות, הוא יכול לחייב שהיא תעפה מלאכה. מדוע? שהבטלה מביאה לידי זימה. כי בטלה מביאה לידי פריצות. אז ממילא הוא מחייב אותה לעשות מלאכה. ויש כאן ברה נידון שלם. האם מה שהיא עושה מלאכה עכשיו זה נהיה כמו כל מעפי ידיה ושייך לבעל? או שפה היא לא מחויבת. מעפי ידיים היא לא חייבת. היא עמידה לו שפחות. אז המעפי ידיים יהיה שלה. אבל לעשות מלאכה היא חייבת. כי אי אפשר להשבת בלי לעשות כלום, זה מביא צרות, מביא חטאים, מביא אסונות. אז צריך שיהיה משהו, שיהיה פעולה, שתתנדב, אבל לא שתשב בבית. כן, כן, אומר, לא, לא משנה, שתתנדב, אבל שלא תשב בבית. היא יכולה לשבת בבית אם יש מה לעשות בבית, אבל בטלה לא. כן, כן, היא לא יוצאת החוצה, היא מתנדבת בבית. אבל דבר אחד, לא יושבת עם בטלה, לא להתבטל. אומרת המשנה רב שמעון בן גמליאל, אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא וייתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שיעמום. גם אדם שמדיר את אשתו מלעשות מלאכה, אגב זה בלתי אפשרי, אבל זה כתוב במשנה. מה פירוש מדיר את אשתו מלעשות מלאכה? איך אפשר לעשות דבר כזה? איזה מין נדר זה? אני יכול לאסור מישהו לעשות משהו? יש דבר כזה? אני יכול להגיד שהחפץ שלי אסור עליך בענה. אני שואל, מה פירוש אל תעשי? מי כבודו שיגיד לה לא לעשות?
יכול להפר את ה...
כן, אפשר לדרכן, אבל איך הוא יכול להגיד לה לא לעשות?
או,
אז זה מה שפשטות מבואר. הוא בא ואומר ככה, הוא בא, איך הוא יכול להדיר אותה מלעשות מלאכה? איך הוא יכול להגיד לה לא לעשות מלאכה? אגב, אדם גם לא יכול להדיר את עצמו מלעשות מלאכה, אבל זה עוד עניין. כל מה שאמרנו בטל. מה? מעשה ידיה שלו. אתה איך הוא יכול להדיר אותה? אתה לא רוצה, נו, אז מה? אתה לא רוצה, נו, הרבה דברים אתה לא רוצה. תרצה. מה זה קשור לנדר? מי כבודו לרצות או לא לרצות? אז מה אם זה שלו? אדם יכול להדיר את עצמו ממלאכה? הפשט הוא לא. אי אפשר, אנחנו נראה, אבל אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר למנוע בן אדם מלעשות מלאכה. כן אפשר, הוא בא ואומר לה, תשמעי טוב, במידה ואת תעשי מלאכה, תאפר הנעת השמישך עליי. הוא יכול לאסור את עצמו אם היא תעשה משהו. עכשיו, אם היא עושה מלאכה, אז היא נאפרת עליו. ואם היא נאפרת עליו, וזה מה שכתוב, אבא מדיר את אשתו מלאכות מלאכה, מה הדין? זאת אומרת, לגרום לה לא לעשות מלאכה אי אפשר, כי הדבר הזה מביא די לשעמום. זה יעשה אותה משוגעת, אי אפשר לא לעשות כלום. זאת אומרת שהאפשרות היחידה שהיא תעשה, ואם היא תעשה, היא תעשר עליו, ואם היא תעשר עליו, אז היא לא יכולה לחיות איתו. ואל תהיה אוי ברוך הוא ותגיד עכשיו, היא גרמה, ואם היא גרמה, היא מורדת, אני לא צריך לתת לה כתובה. אלא יוציא וייתן כתובה. אתה גרמת לגירושין, אין שום בעיה. אתה צריך לתת גט ולשלם כתובה כדין אדם שמגרש את אשתו. שואלת הגמרא, תוכנת סל כדעתך? האם יעלה על הדעת שהאישה הזאת מחויבת לתחון? מה יש? יש להם, ברוך השם, ליד הבית נהר. ליד הנהר יש להם ריחיים. יש להם שם את הגלגל הגדול שמסתובב ומסובב את הריחיים כידוע. מה, מה? אז היא חייבת לעמוד בבית ולתחון? מה רוצים ממנה בדיוק? אומרת הגמרא, אלא אימא מתחנת. לא שהיא תוכנת. אלא היא צריכה לדאוג להפעלת המתחנה. דהיינו, היא צריכה לקחת להפרכסת, להכניס את החיטים, מקבלת את הקמח שיוצא מה... כל מה שנעשה סביב, אבל לא שהיא צריכה לעמוד לה... והיא בית אימא בריחה די ידה, כן. במקום כזה שאין להם ריחיים של מים, אז היא משתמשת בריחיים של יד, ריחיים של יד, אז זה חובתה, כן? לאט לאט היא תתחון. מתניתין דלא כרבחיה. אומרת הגמרא, אבל תדע לך שהמשנה שלנו אינה כדעת רבחיה. דתני רבחיה, אין אישה אלא ליופי. אין אישה אלא לבנים. דהיינו שאישה לא מחויבת לעשות מלאכה לבעלה. צריך להדגיש, לחזור ולהדגיש. הבטלה מביאה לידי שיעמום. שיעמום מביא לידי פריצות וחודי. לכן אומר תוספות, תני רבחיה, לא פליג אלא התוכנת ואופה ומניקה את בנה. לא... וכיוצא בהם שמכחישות יופיה, אבל עושה בצמר לא פליג דמעשה ידיה תחת מזונות. בטלה לא. שתעשה ריקודי עם, שתעשה חוגי קרמיקה וכו'. לחייב לעשות מלאכה לא. אבל להתבטל ודאי שלא, לעשות מלאכה היא מחויבת. כי אם היא לא תעשה מלאכה, מביא לידי פריצות. בלתי... מה? אז מה תוספות אומר? נו, שהיא צריכה לעשות מעשה ידיים. כי הרי תקנו את המזונות תחת... לא, לא. כי היה בעיה לתוספות, הרי מה זה נשאר אלא ליופי? אבל הרי למדנו שלמה תקנו למזונות תחת... למה תקנו מעשה ידיים תחת מזונות? זאת אומרת שיש מצב שהוא עושה מעשה ידיים, הרי הוא יכול לדרוש מעשה ידיים. זאת אומרת, זאת ודאי, לא זה הנקודה. שמעתי יותר מזה, הרי אותו רבחיה בגמרא ביבמות בסמך ג' אומר, ששאלו אותו שם התלמידים, בכל מקום שהוא היה הולך ורואה איזה מתנה יפה לאישה, היה קונה, שיהיה לאישה, שיהיה בבית. שאלו התלמידים, הרי אנחנו מכירים את המצב בבית, כבוד הרב. תמיד שבאים אל הרב יש אגוד בבית, והאישה עושה לא נעים. אז מה פתאום אתה קונה למתנות? אז מה הוא ענה להם? דיינו שמצילנו מן החטא. שולחת אותנו ללמוד תורה. דיינו, מה היא מצילה מהחטא? זה, אין אישה אלא ליופי, פרושו של דבר. התפקיד של האישה זה להציל אותך מהחטא. התפקיד שלה זה יופי, התפקיד שלה זה לא לעשות אותך מלאכה. ככה טוען רבחיה. עוד ותני רבחיה, אין אישה אלא לתכשיטי אישה. שיקנו לה תכשיטים, שהיא תוכל להתנאות בהם. לא, זה מתחיל הפוך, כי זה סדר הדברים. קודם אין אישה אלא ליופי, אחרי זה בעזרת השם גם יהיה בנים. כשהוא בא לברית, יכול להיות יותר מזה, כיוון שיכול להיות שהוא יכול להעמיד פור ווום אישה אחת ואישה שנייה זה עניין של יופי. זה לא חייב להיות, יש לו תוברה, יש דבר, אבל לא חייב. ככה היה בפרשת בראשית, היה אישה ליופי והיה אישה לבנים, שלא יכחש יופייה. שמה? עדה וצילה, כן, כן. ותני רבחיה, הרוצה שיעדן את אשתו שיהיה גופה מעודן, ילבישן הכלי פשטן. הרוצה שילבין את ביתו, את אורה של ביתו, יאכילן האפרוחים, וישקן החלף סמוך לפרקה, כשהיא בגיל הנאורים. ומניקה את בנה. אומרת הגמרא, לאמא מתניתין דלא כבית שמיים. לכאורה, המשנה שלנו, בהכרח שלא בשיטת בית שמיים. מדוע? דתניא, נדרה שלא להניק את בנה. אגב, גם זה אי אפשר. אי אפשר. אין נדר כזה שלא להניק. זה לא, אין לנדור נדר לא לעשות פעולה. זה לא תופס. זה לא תופס. אבל זה בעזרת השם מסכת נדרים. שבועה משהו אחר, אבל פה זה נדר. נדרה שלא להניק את בנה, זה בדרך כלל מה שהכוונה, היא אוסרת את בעלה או את הילד, את הענאת חלבה, את הענאה שיש בחלב שלה יכולה לאסור. ככה מביא הרצווה. אחרת הנדר הזה לא חל. אבל בזאת השם, אי אפשר לאסור בנדר פעולה מסוימת. אבל זה בזאת השם מסכת נדרים. מסכת נדרים, זה הדין. בית שמאי אומרים, נו, אז כשנדרה נדר, בצורה שהנדר תופסת. בית שמאי אומרים, שומת את דד מפיו. הנדר חל, ולכן היא לא רשאית, היא לא יכולה והיא לא צריכה להעניק את אותו ילד. היינו צריכים לעצור פה, כי בית הלל אומרים, כופה ומניקתו. הוא כופה את האישה והיא מניקה. למה? כי בית הלל באים ואומרים, היא משועבדת לבעל. אם היא משועבדת לבעל, היא יכולה לנדור 100 פעמים, זה לא תופס, זה לא שלה. אדם יכול לנדור דבר שלו, לא דבר שאינו שלו. בית שמאי מילא סוברים שהיא לא מחויבת. ואם היא לא מחויבת, אז היא יכולה לנדור והנדר תופס. אז הנה אתה רואה שהמשנה שלנו שאומרת שאחד מחובות האישה ולהעניק את הבן, זה לא שיטת בית שמאי. נתגרשה, וברגע שנתגרשה, בטלו חובות האישה לבעל, אינו כופה, הוא לא יכול לקוף אותה יותר להעניק את הילד. ואם היה מכירה, אבל אם הילד כבר מכיר את האמא, נותן לה שכרה, אז מחויב האבא לשלם לפחר כמו כל מנקת, וכופה ומניקתו מפני הסכנה. ואז הוא כופה עליה, והיא מניקה את הילד בגלל הסכנה. בכל אופן, קודם כל לענייננו, הנה המשנה דלא כבית שמאי.
ולפי בית שמאי אין סכנה?
מוכרח שהמשנה דלא כבית שמאי. כי הנה, המשנה היא לפי בית שמאי. המשנה היא לפי בית שמאי. ובית שמאי אומרים שבמקום הסכנה, אז כופה, תמורת השלום. אבל היא יכולה לנדור נדר, זאת אומרת, שהיא לא מחויבת את זה לבעל. מתרץ את הגמרא אפילו תימא בית שמאי. אך במה יסכימן כגון שנדרה היא וקיים לה הוא. נכון, ברמה העקרונית, אם היא הייתה נודרת בלבד, ודאי שהיא לא יכולה לנדור, כי הנדר לא תופס, כי משועבדת לבעל, אפשר שגם בית שמאי מודים. רק כאן מדובר שנדרה היא וקיים לה הוא. וכשנדרה היא וקיים לה הוא, יש לנו נידון. למה? וכסברי בית שמאי, הוא נותן אצבע בין שיניה, דהיינו הוא גרם לנדר. למה הסכמת? אז ממילא ויתרת על השיעבוד שלך. הנדר חל. ובית הלל סברי, היא נתנה אצבע בין שיניה, היא נדרה. ואם היא נדרה, אז זה לא מרצונו, היא משועבדת לבעל. ומכיוון שזה היא משועבדת לבעל, אז הנדר לא יכול לחול. והאמת היא שהביאור נמצא בתוספות. תוספות למטה מסביר, מה זה כגון שנדרה היא? וקיים לה הוא, מה היא נדרה? אומר תוספות שאפרה הנעת הנקה על עצמה. למה? שהיא נהנית בהנקה. כיוון שכל זמן שהיא לא מניקה וכואב לה, אז היא עושה לעצמה. כדי אמר לכמן, הוא אומר שלא להניק והיא אומרת להניק, שומעים לה, משום צער עדידה, הוא לא רוצה שהיא תניק, הוא לא רוצה שהיא תתקלקל, הוא לא רוצה בריחת סידן, הוא לא רוצה רופא שיניים וכדומה, לא משנה. מכיוון שיש לה צער, היא יכולה להכריח, לחייב אותו, זאת אומרת, להמשיך בשלה, וחיהו דשות, זה סוחה עליו, ומנקתו מפני הסכנה. אבל לקה למימר דאפרה הנעת יניקתה עליו. אי אפשר לבוא ולומר שמדובר שיפרה את הנעת היניקה על הבעל. למה? כיוון דמשבדה לי, אין הדרך על. היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. היא משועבדת לבעל. רק על זה באה גמרא ואומרת, ונפלגו בכתובה באלמה, אומרת הגמרא אם ככה, אז אתה כבר מספר סיפור חדש. מה המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי? מה נידון? האם כשאישה נודרת והוא מקיים, מי נקרא סיבת הנדר? הנודר הוא המקיים, הבעל הוא האישה. הוא לא מוכר, הוא יכל הרי לומר לא, הנדר לא חל. והוא קיים את הנדר, או שהוא לא מפר או שהוא שומע ומקבל אפילו. כן, אבל אם לא הפר לאישה ביום שומו, חלו הנדרים. אז למה אתה מצטמצם? למה אתה מדבר איתי על החלב? דבר כללי, אישה נודרת הנעת תשמיש מבעלה, וחדוי מהנעתה מבעלה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, אבל הוא מקיים את זה, הוא אומר, אני בורג, אין בעיה, אני בעד. עכשיו, מי נתן אצבע למי? זה הרי השאלה. לפי מי שבית שמאי, אז היא נחשבת, כמו שאתה אומר, היא גרמה, הוא גרם. הוא גרם, אז צריך לתת לה כתובה ולהוציא. אם אני אומר שהיא הגורמת, אז הוא פתור מלתת כתובה, אז דבר בגדול, למה אתה מצטמצם לאיזה פינה קטנה שואלת הגמרא? ועוד, תניא ברייתא מפורשת, הבית שמאי אומרים, אינה מניקה. כתוב מפורש שאפילו שהיא לא נדרה. זה לא מוביל. ככה מביא רש"י, גבי כל אנשים ואפילו בלא נדר. היא יכולה ולמור אם לא מניקה. אומרת הגמרא, זאת אומרת שלפי בית שמאי היא איננה משועבדת. אלא מחברת המתניתין דלא כבית שמאי. נכון, ברור לנו שהמשנה היא לא כדעת בית שמאי, דבר מוסכם עלינו. מעניין מאוד, ראיתי פוריף המשנית זה חידוש גדול. אבל נותר להגיד. הריף מביא ירושלמי, הריף. אומר הירושלמי, אמר רבי חנינה, לא אמרו אלא אחד, ומניקה את בנה כתוב במשנה. לא אמרו אלא אחד, אבל תאומים, לא. לא אמרו אלא בנה, ולא בן חברתה. וכך מביא הר"ן, כלומר, למה אמרו בנה ולא אמרו את הבן? דשמין ענמי דווקא בן, אבל תאומים לא. מה פירוש? תאומים לא. בן ובת לא. יש כוכבית, תסתכל על אין לך במהדורה שלך. אצלנו יש כוכבית. זכר נקבה שלא מיני.
לא, כי אם תאומים בנה, אחד לא...
זה כן, בנה, אבל בן ובת זה אין רוח. שכמו שרש"י אומר בפרשה, שהרי בן... בכל, בגימטריה בן. היינו לא מבין את הרש"י, אבל ככה רש"י אומר. בכל זה בן כתוב ברש"י. שנינו בפרשה. יש מדרש שאומר שהיה לו בת, הוא שמע בכל. רש"י לא אומר ככה. רש"י אומר בגימטריה בן. אני גם לא יודע, לא מבין את רש"י, כי גם אם זה עובד על גימטריה, וגימטריה, בכל זה גם כלב, סליחה. בכל זה גם גימטריה בהמה. אז יכול להיות שהיה לו הרבה בהמות. אבל ככה רש"י מבין, לא מתווכח. כי מדומני פרק כ"ד פסוק א' או ב'. ירושלמי, אומר הר"ן. כלומר, למה אמרו וכו'? להשמינן דווקא בנה, אבל בן חברתה לא. כלומר, שהיא מת בנה, אינה חייבת להעניק בשכר ותעלה לו פרבה אליה, הבעל ואומר, זה הזדמנות. הרי יש לה חלב, וילד אין לנו, מת הבן שלא נדע מצער. אז אולי נעשה פרנופה, היא לא מחויבת. וכן נמי אינה חייבת להעניק בן שיש לו מאישה אחרת. אפילו הוא אומר, תשמעי, זה שלי. וכן נמי הבעל מעכב עליה מלהעניק בן חברתה עם בנה. זה מכחיש אותה, הוא לא רוצה. זה עלול לחסר חלב, אבל ככה מביא. אני אומר לכם, ראיתי ראש, אבל לא ראיתי את הראש עם סבלנות, אז אני לא רוצה ש... אני לא רוצה להגיד את זה בתור דבר מוחלט, אבל כמדומה לי שבתוך הראש יש גרסה אחרת לגבי הירושלמי. כי הוא מביא בתוך הדברים, אלא הכי גרסינן. כדקטנים, ואין הגרסה כך כמו שהביא רב אלפס. הוא מתייחס לריף, הראש. ואין הגרסה כן כמו שהביא הרב אלפס. אלא הכי גרסינן. אמר רב חגאי, לא אמרו אלא בנה, אבל תאומים לא. ולמה אמרו בנה שלא תניק בן חברתה? ואחי פירושו. התאומים לא, ביטמיה. והלא יכולה להניק שניהם, למה לא תניקן? אלא ודאי חייבת להניק שניהם. ואם כן, למה אמרו בנה למיעוטי בן חברתה? זאת אומרת, לפי הראש, בתאומים ודאי שכן. וזה בדיוק הפוך. רק למה כתוב אז בנה וזה השאלה שהייתה? התשובה היא כי בן חברתה לא. גם אם מת בנה, אבל תאומים? אומר ראש אין שום סיבה, הרבה יותר קרוב. אבל לא, אחד מהם, כן, את מי דפרר? בקיצור, ודאי שהר"ן, כמו שמביא הירושלמי, זה חידוש. הראש הרבה יותר קל להבין את הדברים. ממשיכה הגמרא ואומרת. אפס תשע. אקדח. מה פרוש, איך הוא כופה?
אם היא אשתו, היא יוכל לגרש לנו לא כתובה.
מה פרוש, הוא עוד לא שילם לה את הכתובה? א', יש ביידים, מה פרוש איך? אז דבר מצינות, מה פרוש איך? מביא אותה לביידים, ביידים מחייבים אותה. איך ביידים מחייבים? פצ'קווילים. כל מיני דברים, יש אמצעים. אם היה מכירה, עד כמה? מה? הוא יגיד לי מה הגודל. מה? להכריח אותה שלא תצטער, מה פירוש?
אם למשל, נגיד...
מת הבן.
אם יקבל את הלכה,
הוא לא רוצה את זה, ומכחיש את יופייה וכדומה.
אז הוא מכריח אותה.
כן, הוא לא רוצה, הוא לא מוכן כזה דבר. הצער זה בעייתי קצת. כן, אבל כתוב פה לא, הדיוק המפורש שכתוב שם, ולא בנו אם, אבל אולי לבד היא כן תוכל מפני הצער, זה הגמרא בהמשך. אומרת הגמרא, דף ס' עמוד א', עד כמה? אם היה מכירה, עד כמה, אומר רש"י, כמה חודשים איתלן למימר שיודע להכירה מלינק מאישה אחרת? כמה חודשים לוקח לילד להיות תלוי באמא וממילא הוא לא מקבל מאחרת? אמר רב, אמר אביר מהברה, אמר רב, 3 חודשים. שמואל אמר 30 יום. רב יצחק אמר, רב יוחנן 50 יום. אמר רב שימי בר אביי, הלכה כרב יצחק שאמר משום רבי יוחנן, דהיינו 50 יום. מבאר את הגמרא, בישלם הרב שאמר 3 חודשים ורבי יוחנן שאמר 50 יום, כל חד וחד כחורפי, כל תינוק מכיר את האמא שלו לפי החריפות שיש לו. אז יש אחד שזה 50 יום זה הבריבים, ויש כאלה שזה נמשך יותר זמן, 3 חודשים עד. אלא לשמואל 30 יום, כי היגב נמי משלחת לה. מה, יש דבר כזה שתינוק בתור 30 יום מכיר את אמו? יש דבר כזה, מה אתה אומר? יש דבר כזה 30 יום. היעלה על הדעת כזה מין דבר. אומרת הגמרא, כי אתה רמי בר יחזקאל אמר, לא תצייתינו להני כללי. אל תשמעו לכללים דקאיל יהודה אחי משמי דשמואל. זה לא מדויק דברי אחי, שהוא מעמיד 30 יום. אלא מה? אחי אמר שמואל, כל זמן שמכירה, זה אינדיבידואלי, בודקים אם הוא מכיר או לא מכיר. אם הוא מכיר, אף גם אחרי גירושין, הוא צריך לשלם, אבל אפשר לקוף אותה להעניק. זה המסר שלנו, זה לא תלוי בזמן. גמרא קשה מאוד, אלמלא גמרא כתובה, איני יכול לאומרה. לוקח לילד 30 יום להכיר את האמא? לפום חריפותי. אני לא מדבר על זה שהאמא מכירה, אבל אני חושב שגם הילד מכיר את האמא, אני חושב, אני לא פקיד אותו. כך מקובלנו, כתוב שהמחקרים אומרים שאם הילד נמצא במאי אמו, והיא שומעת מוזיקה מסוימת, אז אחרי זה הוא נמשך לזה, כך אומרים המחקרים. אז כמה זמן לוקח לילד להכיר את האמא? כמה זמן לוקח לאמא להכיר את הילד? מה שאני שמעתי, כן, זה נכון, להורים. לא, זה האבא. כמה זמן לאמא? כמה זמן לאמא? אני חושב שכך שמעתי פעם יפה, זה אמר שהיא יכולה להיכנס חדר ילדים, האמא יודעת לשלוף את הילד שלה תכף מיד אחר הלידה, בין כל היפהפיים שנמצאים שם. כן, לא רוצה להגיד, אבל בשבילנו זה בדיוק כמו להסתכל בכלוב, אתה לא רואה שום הבדל. לא, וזה אמת, וזה אמת. הרי לא יודע איך הם מכירים, אבל בדרך כלל בבתי חולים אתה בא, שמים את הילד כזה בחלון, מגיע משפחה אחת, מרים את הילד, אוי זה מוטה, כולי, בדיוק דומה לסבא. מעבירים את המשפחה הבאה, את אותו ילד, מעלים עוד פעם, מרים, אוי, איזה מותק, בדיוק דומה לה, ושתי טיפות לדודה, והעיניים שלה, וכו'. היא לא הולכת, זה אותו ילד כל הזמן. אנחנו לא מכירים, אבל הילד, זה ודאי שמכיר, זה פלא גדול. זה פלא גדול הדבר הזה. זה פלא גדול, מה כתוב פה? פלא גדול. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי את הרמי... העיד עתה אלה כמי דשמואל, היה כזה מקרה, אישה גרושה שלא רצתה להעניק את הילד. אמר לי, אומר לו שמואל לרב דימי בר יוסף, זיל בדקה, לך תבדוק מה המצב, האם הילד מקושר עם האמא או לא. אז הלך, עוד פעם בדר הדנשי, הושיב אותה בשורת נשים, ושק לי לברה, לקח הילד, וכמעדר לילה הוא הביא את הילד עם האמא. כי מטה לגבי הוות, כמה פעילה הפועל, כשהגיע הילד מול האמא שלו, נפתחו לה עיניים. תסתכל על האמא, כבשתיני לעיני מיני, אז האמא הורידה את העיניים שהוא לא יקלוט אותה. אמר לה, נטף עינך, את יכולה להרים את העיניים. קום דרי בריך, כבר הבן שלך זיהה אותך, קריד בנך. שואלת הגמרא, אגב, סומה מן הידה. מאיפה היה תינוק שסומה? מאיפה הוא יודע להכיר את אמו? אמר רבה, שבריך ובטעמה. הוא מכיר את הריח, הוא מכיר את הטעם של החלב. יש פה מיירדיק ירושלמי, לא הבאתי איתי את הירושלמי, זה טעות, אבל יש ירושלמי. מי שיש לו ירושלמי רגיל, אני מדבר בכפופים הישנים, בדף למדבב מדפי הירושלמי. הוא מביא שם כל מיני המוראים שהתבטאו מה הם זוכרים, מאיזה תקופה הם זוכרים דברים. אז אחד זכר את המוהל שלו, והשני זכר את המיילדלת שלו, וכולי, דברים מבילים, זאת אומרת, לפום חריפותי, כל אחד לפי היכולות שלו. אז מה הפלא הגדול? אני חושב, נטיית ליבי לתוספות ריט פה, יש פה ראש, יש פה עוד דברים, אבל התוספות ריט, כדי לא להתעכב הרבה, אני מאוד מתחבר לדברים. אומר התוספות ריט, פירש המורה, רש"י כמובן, שאינו רוצה לנק מאישה אחרת, ואינו נראה לי. דין כן, המי באי ועד כמה? מה הצלב אותי? כמה זמן? ופליגי המוראי בשיעורי, לכשנראה שאינו חפץ, מאישה אחרת, אב נקוף אותה, מה? בא אישה, טוב, נשאל קודם, בן כמה ילד? פחות משלושה חודשים, אין בעיה, מה אין בעיה? תיקח אותו, הוא אוכל או לא אוכל? אם הוא לוקח מאישה אחרת, אז אין בעיה. ואם הוא לא לוקח מאישה אחרת, אז יש בעיה. אם אתה מודד את זה במימד של רוצה לינק ואינו רוצה לינק. ועוד, האי דעות ובדר הדנה שהם מעמידים שורה. מה צורך בבדיקה זו? נבדוק ונראה אם יונק מאישה אחרת או לא. מה? אומר התוספות, אני לא מבין מה מדברים פה. ומשום אחי נראה לי לפרש, והן, הן הדברים. וכך מקובלנו גם כיום בכל הרפואה המודרנית וכו'. שאף על פי שהוא יונק מאישה אחרת, אם הוא מכיר את אמו, קופים אותה, שכיוון שהוא מכירה אם תניחהו, תקשה לו פרידתה, ויסתכל. התשובה היא ילד, מבחינה רגשית, מחובר לאמא. יכול להיות וברור ואפשר שגם בגיל שישה חודשים, וגם בגיל תשעה חודשים, יכול להיות שיכול לקבל מאישה אחרת. לא זה הנדון. יכול מאישה, יכול בגבוק, לא משנה, בגבוק פחות בעיה. יכול מאישה אחרת. אבל... כן, נכון. כתוב את זה בפסוק. ועצת השם היא תקום. אבל ורבותינו הורו לו, ועצת השם היא צועקת לו תקום. אז כולם פה עברו. דבר אחד ברור, אומר הר"ן, אומר התוספות, לא, אבל הפשט הוא ברור. בא התוספות ואומר, כן, כן, לכן אני אתן לאנשים להשתחרר בבית, אל תדאג. בכל אופן, איפה הסמרטוט? אבי, בבית זה איפה הסמרטוט? אבל נעבור. בכל אופן, דבר אחד ברור. התוספות בא ואומר דבר אחד. יש מצב שהילד יכול לאכול ממקום אחר, וגם אז, אם עבר גיל מסוים שהילד מתקשר עם האמא, אז זה נזק בלתי הפיך לילד. ולכן אפילו בגרושה, מה אנחנו מדברים? האם הבעל יכול לקוף אותה בתשלום, אבל לחייב אותה להכיל? אז התשובה היא תקבל ממקום אחר, הוא לא ימות. זה לא עניין של סכנה. זה עניין בנפש, סכנה בנפש. והטראומה שזה עושה לילד, יכול הבעל לחייב את האישה כשהיא גרושה. אומרת הגמרא. תנו רבנן. יונק תינוק והולך עד 24 חודש. יונק תינוק והולך עד 24 חודש, צריך להזדרז. מכאן והילך כיונק שקט סביבי רבי אליעזר. אסור לינק יותר מ-24 חודש. יותר. מכאן והילך, אחרי 24 חודש, כמו שנאמר בפרשה הקודמת, ביום היגמל את יצחק, אומר רש"י כ"ד חודש, זה זמן הגמילה. יותר מזה, כיונק שקט. דברי רבי אליעזר, 24 חודש. 24, מה? יונק שקץ, איסור דרבונון, דבר מעוף. רבי יהושע אומר, זו הלכה, זה רבי אליעזר, הלכה זה רבי יהושע. אפילו 4 שנים לבריא ו-5 שנים לחולה, כפי שמבואר בתוספות למעלה בשורה האחרונה שלו. אבל מעבר ל-4 לבריא ו-5 לחולה, אסור דרבונון. פירש אותו ילד לאחר 24 חודש וחזר, כיונק שקץ, אפילו שמותר עד 4 שנים, אבל אם הוא הפסיק, ואחרי זה חזר, כפי שנראה בגמרא, מדובר בבריא, לא בגלל שהוא היה חולה, בבריא אסור לחזור.
מה הבעיה לתינוק
עם נפשי? מה פוש, מה הבעיה? איסור דרבונון. ודאי, משפיע על הילד, על הנפש. זה לא קשור, זה לא איסור של איסור, אתה מקלקל את הילד. ואחרי 24, סליחה, אחרי 24 חודש יכול להיות גם בן 13, גם בן 25. לא כתוב כמה אחרי. כל מי שאוכל אחרי 24 חודש זה כיונק שקץ. עכשיו מה צריך לעשות? אמר מר, מכאן ואילך כיונק שקץ. ורמיני, שואלת הגמרא, יש לנו ברייתא. יכול יהיה חלב מהלכי שתיים טמא, טמא הכוונה אסור. אולי חלב אישה יהיה אסור. ודינו, אני יכול לדרוש קל וחומר. ומה בהמה, הכוונה בהמה טמאה, שהקלת במגע, מותר לגוע בבהמה טמאה, אין לו שום בעיה לגוע בכלב וכדומה. החמרת בחלביו על לשתות את החלב, זה איסור. כי לומדים גמל גמל שתי פעמים לרבות את החלב. אדם שהחמרת במגעו אישה נידה, אסורה מגע. אז אין עודי שתחמיר בחלבו שהחלב של האישה יהיה אסור? יהיה אסור באכילה? תלמוד לומר, את הגמל כי מעלה גרה הוא. הוא תמה ואין חלב מעשה שתיים תמה לטהור. יכול להוציא את החלב שאינו שווה בכל, והיה מקום לבוא ולומר נכון. חלב של אישה יהיה מותר, ולמה? כי הרי יש חלב מותר, גם בבהמה טהורה החלב שלה מותר. אבל ולא הוציא את הדם שהוא שווה בכל, הרי בין דם של בהמה טמאה ובין דם של בהמה טמאה אסור ואכילה. אז ממילא גם דם של מהלך שתיים יהיה אסור. תלמוד לומר הוא, הוא טמא ואין דם מהלכי שתיים טמא אלא טהור. מותר לשתות דם אדם. מותר לשתות, יש מצווה למצוץ את דמו, ובוודאי מותר לשתות. איפה ודם לא תאכלו בבהמה? איפה כתוב את זה על אדם? חשבתי שאנחנו מדברים על בן אדם. דם לשתות קרוב של אדם, לזה לא לשכוח לברך, אבל אין שום בעיה. אתה מדבר על איבא דאמת. מה? ששותים את הדם. חשבתי שאתה רוצה להגיד על המצות, אבל בסדר. ואמר רב ששת, אפילו מצוות פרישה אין בו. לגבי חלב של אישה, אפילו דרבנן אין. לגבי דם אדם, למעשה מבואר בראשונים, יש לנו איסור דרבנן. הריף אומר, בגלל שזה נראה כאילו יונק עבר מן החי, הראש מביא, מתחלב בבהמת מאה וכו'. יש איסורים. דרבנן, לא דאורייתא. בחלב אישה אפילו אין דרבנן. אומרת הגמרא כדתניא. סליחה. למה לא ברור? אסור לגוע באדם כשהוא חי. למה? כי יש מצב שהוא טמא. בהמת מאה אין מצב שהיא מטמאה בחייה. למעלה, כן. נכון, בהמת מאה אתה יכול לגוע בה בחיים בכל מצב. ובכל זאת עפרת את החלב, אז אדם שיש מצב שאסור לגוע בו כי הוא טמא, ודאי שהחלב יהיה אסור. לא, אסור. הוא מטמא. בבהמה אין מצב כזה, ובכל זאת החלב חייב. אז אדם שיש מצב שאפילו במגעו הוא מטמא, ודאי שהחלב יהיה טמא. דהיינו, יהיה לזה גדר, מה אבות? אבות הוא כל היוצא מן הטמא טמא.
למה הגמרא לא המשיכה?
לא היה צורך. נכון, מי אמר לך שלא? במחילה, תדע, כמו להתחשבנו על הזמן, אבל יש פה רם, יש פה רם, וזה שוטים נרחבים, שוטים נרחבים. ודאי כתאמר, בסוף הדברים, תסלח לי, הוא מביא רמב"ן, דחיך דאמרי למשמעתי, דחלב ודם שרו לגמרי, ואפילו מצוות פרושן בהם, שים לב, הרמב"ן נוקט להלוכה. דחיך דאמרי למשמעתי, דחלב ודם שרו לגמרי, ואפילו מצוות פרושן בהם, היי כדיני והי כדיני, אחנמי, בשר מהלכי שתיים, נהי דחימת אפור בנה, ולומדים את זה מעגלה הרופאה, שם, אפילו אחי בשר מן החי מותר, וכיוון שאינו טעון שחיטה לקה משום עבר מן החי. שם היה רמב"ן, בשר מן החי מותר, לקחת למישהו ביס בעדינות מותר. אני אומר רמב"ן. בהמת מאה יש מישהו שסובר שאפשר לאכול. בבשר של בן אדם יש מי שאומר שמותר, רמב"ן, רישיינים. בסוף, ואין בשר מלכי שתיים בלא תפה, הרי הוא כאילו אומר, ואין בשר מלכי שתיים אסור, כך הוא מסיים את הדברים. וזה שלא כדברי הרמב"ם זל, שכתב בפרק ב' מלכות מחלות אסורות, שבשר האדם אסור בעשה. והשאלות האלה עמדו בתפשין, שאלות שנכתבו, תפשין ב', תפשין ג', מלא תשובות, שנכתבו בזה העניין, עומד לפני בן אדם אופציה לאכול. צריך לדעת, צריך להיזהר בדברים, כיוון שיש את הבשר של מת, בשר מת, שזה איסור הנועה, ומשהו אחר. כי מת אפור בנה, אבל, ובשר חי, מה אדם אתה יכול לאכול אותו, אז אתה רוצה. אבל הוא יצויר, נפל לו עכשיו יד, שזה עבר מן החי, זה דברים שהיו. האם עדיף לאכול את זה, או לאכול בהמת מאה, מה עדיף? לאכול חמור או לאכול את זה? שמעתי מדוד, לא... הוא סיפר שהיה, זה מה שהיה. בקרפדי, חולי, זה מה שהם אכלו, פרטיזנים. אז היה ניתון אמיתי, נידון מעשים, זה בא לפניהם. היה להם נידון לאכול חביר חי או לשחוט, שאלות שעמדו בפניהם. ככה הם יכלו להתקיים, זה החיים. אז במקרה זה מוסר, אתה שואל, זה מוסר בסוגיה שלנו, ראשונים כאן במקום. הנוגע לענייננו, אבל אנחנו מדברים עכשיו על דם וחלב. אומרת הגמרא, אני לא מדבר, ודאי שכן. אין לי עוד מה להסביר את עצמי. להסביר את עצמי. אומרת הגמרא לא קשי, עד פריש עד לא פריש. וחילופה בדם. תשובת הגמרא, אם היום בבוקר אמרתי, ואני לא יודע למה, כשיצאתי מהשיעור הסבירו לי בדיוק הפוך, אז אני חובר ומדגיש. אם החלב פרש מן האישה, אם האישה שמה את חלב האם בתוך כלי, מותר לכולם, גם בין 95, לשתות החלב. לא אולי, לא דיעבד, לכתחילה ואין שום איסור דרבנן. וזה גם פרווה. ודאי, ריץ'. אם אבל בן אדם בא ורוצה לאכול את זה מהאם, אז אחרי 24 חודש או 4 ו-5, כיונק שקט. זה האיסור דרבנן, לא דאורייתא. זה האיסור דרבנן. וחילופה בדם. בדם כל זמן שזה לא פרש, אז אין שום בעיה, אין איסור דרבנן. דאורייתא אין כלום. אם זה פרש, אז בדם אנחנו לא שותים. כדתן, ידם שעל גבי כיכר גורו ואוכלו, שבין השיניים מוצצו ואינו חושש. אמר, מה רבי שהוא אומר, אפילו 4 ו-5 שנים, ועתניה, שואת אגמר, רבי שהוא אומר, אפילו חבילתו על כתפו, גם כן מותר לו, מוריד החבילה והולך לאכול. אידיביד אחד שירה, אומרת אגמר, בין 4 זה זמן שלך, כמו ילד שהולך אצלנו עם תיק לגן. זה נקרא חבילתו על כתפו, וזה מותר. אמר יוסף הלכה כרבי יהושע, שעד 4-5, אז כדי לא להיכנס לכל הדברים, בסימן פי א', מובא הדין הזה הבסיסי, השאר אנחנו ועיד ארדיל גמור. סימן פי א' ביורי דעה מדבר על כל היוצא מן התמה. כל היוצא מן התמה שיש דין של תמה. החידוש שיש לנו בדבש דבורים וכו'. ושמה בסעיף ז', חלב אישה מותר. והוא שפירש כגון שחלבתו לתוך כלי או לתוך היד. אבל גדול היונק משדי אישה כיונק שקט. אפילו חולבת לתוך פיו. והיו מקים אותו מכת מרדות. ותינוק יונק עד סוף דלת שנים לבריא והי לחולה אם לא פירש, אבל אם פירש ואנחנו נראה תכף בגמרא שגמלו הוא 3 ימים מעת לעת אחר 24 חודש לא יחזרו והוא שפירש מתוך בוריו כי היה בריא אבל אם לא פירש אלא מתוך חוליו שאינו יכול לנק הוא פירש אפילו חודש יכולים להחזירו ואם יש סכנה אז מחזירים אפילו אחר כמה ימים זה הכל דרבונו במקום סכנה לא גברו ובתוך כבדה לחודש, אפילו פירש מתוך בריאו חודש או יותר, מותר לחבור ולנק עד סוף כבדה לחודש. וביחס לשאלה שנשאלה פה קודם, חלב מצרית, אומר הרמו, הגה, חלב מצרית כחלב ישראלית, ומכל מקום, לא יניקו תינוק מן המצרית, מצרית זה לאו דווקא כידוע, מצרית תמיד אצל רבותינו זה גויה. למה? אז ככה, ומכל מקום לא יניקו תינוק מן המצרית אם אפשר בישראלית, דחלב עובד את כוכבים, מטמטם הלב, ומוליד לו טבע רע. כך מביא הרשב"א. וכן לא תאכל המינקת אפילו 20 דברים האסורים, וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו. אז שאלת קודם, למה לא לתת לו לנהג שקץ? מה העניין שלנו? הוא מביא הגאות אושרי, וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו. אז אם בזקנותו, אז תדע לך, מעבר למה שזה מטמטם את הלב, כפי שמבואו בתותו דפת, עמוד א' במסכת גיטין, שם השתה באמתן של צדיקים, אם הקדוש ברוך הוא מביא את הכלה. תותות כבר מזכיר את הדברים, שדווקא לגבי מאכל, מאכל זה מטמטם את הלב. מאכלות אסורות מטמטמות את הלב, זה דבר שהוא עושה צלקת. ובילד, אתה אכל את הדבר רע, זה יכול להשפיע לו בזקנותו, אומרת הגמרא. תניה, אותו דבר, מי שירצה שיעיין סימן סמכבב, סעיף י' לגבי איסור דם, כפי שהוזכר. כן, כן, זה מה שאמרנו, זה מה שתופעות אומר. שואל תופעות אשתה במתן של צדיקים. צדיקים מצאנו כל שכן. הרבי ישמעאל אמר, אני אקרא ולא אתה, קרא ואיתה וכו'. מצאנו המוראים שקרה להם תקלה. אומר תופעות שזה רק באוכל. למה? כי באוכל אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה. כי אפילו בשוגג זה מטמטם הלב, לא יעזור. עשית נזק, בטעות ירית במישהו. לא התכוונת, אבל את הנפש לקחת לו. הנזק הוא נזק קיים, בלתי הפיך. תופעות אומרת, בלתי הפיך, מאכלות אסורות, אין לזה תקלה. וכך הוא מזכיר, דם אדם, אם פירש ממנו משום מרית עין, לפי הרים נשך הכיכר בשינה ויצא דם משיניו, על גבי הכיכר צריך לגורדו, אבל שבין השיניים מוצצו. וכל דם דגים ודם אדם, הואילו מדין השרי, אינו עופר תערובתו. לכן אם זה נמצא בתערובת שזה לא ניכר, אין את הגזרה דרבנן. אם זה לא בתערובת, יש את הגזרה דרבנן, והיא תחזיר גמור. אומרת הגמרא, תניא רבי מירנוס אומר, גונח יונק חלב בשבת. אדם שכואב לו הלב, והתרופה לכאב לב, חלק מכאבי הלב, זה לקחת לשתות חלב עז. אז הדין הוא שהוא יונק חלב בשבת, מותר לו לינוק מהעז. מה היא טעמה? יונק זה מפרק. ומכיוון שזה נעשה כלאחר יד בשינוי, כי למעשה ככה, אם אנחנו מדברים על דבר שתולש מן המחובר, זה הרי תולדה של קוצר. אם זה דבר מן התלוש, זה נקרא תולדה של דש. חלב זה דבר תלוש. למה אסור להוציא זה? כי זה מפרק. כמו אדם שמפרק את הגרעינים מהמוץ. אז אם זה נעשה בשינוי, הדין הוא במקום צר, לא גזרו רבנן. ומכיוון שלא גזרו רבנן, אז אין לי בעיה בדבר. טוב, עוד קצת מרחיב, אבל וכו'. אתה סובר לאב שיש בו סכנה הרי. אם יש סכנה, אני לא צריך אותך, וכו'. אמר רב יוסף הלכה כרבי נאס. סטניה, נחום משגליה אומר, צינור שעלו בו קשקשים. המרזב, עלה הסבים במרזב. ממאחן ברגלו בצנאה בשבת ואין חושש. צינור, מרזב. מרזב, הבן אדם יושב אוכל מרק בשבת, פתאום מרגיש פק לתוך המרק. מסתכל למעלה, רואה טפטוף. הווה אומר שנסתם המרזב. מה קרה? הוא צף הגג. הוא צף הגג ויש פה פסיידה, הפסד מרובה. זה יקלקל השטיח, הספרים, הספה והקורסאות וכו'. אז הדין הוא עולה לגג, בועט באותו עשבים, תולש אותם, ואין עם זה בעיה. למה מתקן? כלאחר יד, זה בשינוי. ובמקום פסיידה לא גזרו ברבנן. ותוספות אומר, מה זה בצינה? הרי אפילו בחדרי חדורים אסור. אומר תוספות, כן, זה דווקא בדאורייתא. אבל בדברים של רבנן, אין את הגזרה של חדרי חדורים. אמר רב יוסף הלכה כנחום משגליה. פירש לאחר 24 חודש וחזר כיונק כשקט. וכמה? כמה זמן זה נקרא פירש? אמר רב יהודה בר חביבה, אמר שמואל שלושה ימים. איקא דאמרי תני רב יהודה בר חביבה כמיד שמואל שלושה ימים, והוכחנו במחבר מעת לעת. תלו רבנן, מנקת שמת בעלה בתוך 24 חודש, והיא עכשיו, יש לה ילד, כן? מאב לידת בנה. הרי זו לא תתארך ולא תנפה, סמך עמוד בית עד 24 חודש, דיבר רבי מאיר. למה? כי אני חושש שמה היא תתעבר, והיא תצטרך לגמול את בנה, והבעל החדש דנן לא מוכן להשקיע בביצים וחלב, שזה התחליף אם, וממילא הילד הזה עלול להגיע לידי סכנה. ורב יהודה מתיר ב-18 חודש, רב יהודה אומר, מספיק לו לתינוק 18 חודש, לא צריך 24. אמר רבי נתן, ברב יוסף, הן, המחלוקת הזאת, שרב מאיר ורב יהודה, הן דברי בית שמאי, הן דברי בית הלל, זה מחלוקת ותיקה. שבית שמאי אומרים 24 חודש, שבית הלל אומרים 18 חודש. אמר רב שמעון בן גמליאל, אני אחרי, אני אפרש. לדברי אומר 24 חודש, מותרת לנשא ב-21 חודש, למה? כי גם אם היא תתעבר, שלושה חודשים לוקח עד שיעקר החלב. לדברה אומר ב-18 חודש מותרת לנסה ב-15 חודש, לפי שאין החלב נאחר אלא לאחר 3 חודשים. אמרו לה, הלכה כרבי יהודה, מספיק 15 חודש, 18 ועשר לא. ואמר מרוקבה, לי התיר רבי חנינה לנסת לאחר 15 חודש, כמו רבי יהודה, ועם החשבון שלה נאכר חלבה. מספר את הגמרא ומזה הם מסיימים סיפור, אריסי דה אביי, אתה לקמי דה אביי. אמר לו, מה הוא להרס ב-15 חודש? כבוד הרב, יש לי אישה, בעלה מת, יש לה ילד, היא נמצאת 15 חודש מיום הלידה שלו, מותר לי להרס אותה או לא? אמר לי, חדא דרב מאיר ורב יהודה הלכה כרב יהודה. רב יהודה אמר הרי 18 חודש. ועוד בית שמאי ובית הלל הלכה כבית הלל, בית הלל אמרו 18 חודש. ואמר אולי הלכה כרב יהודה, שמספיק 18 חודש. ואמר מרוק ולי, איתי רבי חנין לעשות לאחר 15 חודש, כי יש לי את החשבון, שזה הרי עד שנעקר חלבה. וכל שכן עד, שאתה לא רוצה הרי להינשא. דלארס, רק אי רוצים, ודאי שאפשר. כי אתה לקמיד רב יוסף, כשהבאי בא לפני רב יוסף, ספר לו, רבא, כך שאל אותי האריס שלי, וכך עניתי לו. אמר לי, רב ושמואל דאמרת רבי, הוא צריכה להמתין 24 חודש, חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו, לא פחות ולא יותר יום אחד. רהת בתרי רץ הבאי אחרי אותו אריס, תלת הפרסי, שלוש פרסה, פרסה זה 4 קילומטר, זה 4 מיל. לערך 12 קילומטר הוא רץ אחריו, ואמרי לה פרסה בחלה, רק פרסה אחת, 4 קילומטר, אבל בחול, ולא אסקרי, ולא השיג אותו. מסקנה, אמר רביי, היי מילת דמרו רבנן, אפילו בי אתה בקוטחה, לא לישריניש במקום רבי. מה שחזל הורונו, שאפילו בי אתה בקוטח, ביתה זה ביצה, בעיה. בקוטח זה מאכל חלבי, כפי שמוזכר בגמרא בברכות כמה פעמים, שהיו מערבים את זה בחלב. ותשאל כל תינוק בגן יודע, שלקחת ביצה זה פרווה, ואפשר לאכול את זה גם עם חלב, לא צריך להיות בשביל זה גאון גדול. אפילו דבר כזה פשוט, או כמו שתוספות אומר, אפילו בי אתה בקוטחה מפרש ברוך, דלב בסתם ביצים האלה, דה אין לך מארץ שלא יודע שהן מותרות בחלב. אלא בשורת תרנגולת הוא מצא בביצים גמורות מהירה, שמותר לו אוכלם בחלב. בכל אופן, לא לישרי איניש במקום רבי, לא להתיר כשהרב נמצא, למה? לא משום דמיך וכהפקרותה, לא בגלל שזה נראה שהוא מורד או מתנהג בהפקר, אומר תופות, ונפקמינה איך שהרב מוכל על כבודו דשארי. גם אם הרב אומר שהוא מוכל, אל תורה בפני הרב, במקום שהרב נמצא, לא בפני הרב. למה? אלא משום דלא מסתיים מילסה למימרה. תדע לך, אין סייעתא דשמיא. דהא אנו, אומר אביי, הוי גמירנא ללאה דרב ושמואל, ידעתי, למדתי, חזרתי על דברי רב ושמואל, וידעתי שהם אוסרים. אפילו אחי לא מסתיים מילסה למימרה. כשהגיע הלכה למעשה כיוון שזה היה במקום רבו, נפגעתי ושכחתי את הדבר.